שלום לכם, תודה שאתם איתנו כאן, חיים חדשים, סדרת התוכניות עם הרב דוקטור מיכאל לייטמן. שלום לך הרב לייטמן.
שלום לכולם.
שלום ניצה מזוז.
שלום.
היום אנחנו נרצה ללמוד מהרב לייטמן מה המשמעות הפנימית של המושגים ענישה וכפרה. אנחנו שומעים על כל מיני מושגים כמו חטאים, עבירות, עונשים, אבל גם אפשרות לכפר על הדברים ולהתקדם בחיים. נרצה להבין על מה הדברים האלה מרמזים בדרך שלנו אל חיים חדשים. תהיו איתנו. ניצה, תרצי לפתוח את הנושא שלנו?
כן.
בבקשה.
אז קודם כל בתוכנית הקודמת הבנו שחטאים זה אדם נולד כבר למעשה כשהוא ככה בתוך חטא, כי יש בתוכו יצר הרע. היצר הזה כל הזמן מכוון אותו לניצול הזולה.
אלא מאיפה האדם קובע איזה פעולה? מתוך הטבע שלו.
נכון.
הוא לא ברא את עצמו ולא סיבב את עצמו לאיזושהי צורה מיוחדת. הוא לא תכנן את עצמו. ולכן כשהוא כבר נמצא בחיים, אנחנו רואים את זה על הילדים, תינוקות אפילו, ילדים קטנים, איך שהם גודלים, אנחנו רואים כבר שיש להם לכל אחד טבע משלו. עכשיו, הם לא בוחרים באיזה משפחה להיוולד.
נכון.
ובאיזה חברה להתפתח. ולכן, כשהוא כבר מגיע לגיל הבגרות, אז זה אדם ש... איך אנחנו יכולים לדרוש ממנו שיהיה טוב או רע? הוא יכול להגיד לך לאומן שעשני, אתם עשיתם אותי בצורה כזאת, ולכן איך אתם יכולים לדרוש היום שאני לא אהיה עבריין? אני נולדתי שם בשכונת התקווה, או היום זה כבר לא שכונת התקווה, אולי זה, לא יודע, שם תחנה מרכזית הישנה, או לא יודע איפה.
כל מיני אזורים, כן.
כן, אזורים כאלה, ידועים, כן? זהו. ואז מה אתם רוצים ממני? אני כך נולדתי, אני קיבלתי מהם את
ערכים.
ערכים כאלו וכאלו, ומה אתם רוצים? ואז אני לפי זה... למה לא דאגתם לי קודם, שאני לא ידעתי איפה אני נמצא? אתם גרמתם לי שאני ישם, או לפחות אתם לא עזרתם לי לצאת משם, לא עברתם אותי לאיזה מקום אחר, אז ככה אני יוצא. והיום מה אני? והיום אני הרגתי מישהו, גנבתי משהו. אז זה טבעי לי מה שאני עברתי, איך שהתחנכתי. אז למה אני אשם? למה אני עשיתי עבירה? אולי עשתה עבירה המדינה, החברה, ולא אני.
אבל פה עכשיו הסברת משהו מעניין, שהוא אחר, כי פה נתת הסבר, למשל, אם גדלתי בתוך סביבה, שבאמת הערכים שלה, נגיד, הם, לא יודעת, ערכים של פשיעה ואלימות.
כן.
אבל ככה, קודם הבנתי שה... אפילו אם אני גדלה במקום שיש בו ערכים לכאורה מאוד טובים וערכי מוסר מאוד גבוהים,
גם יכול להיות
עדיין ש... בתוכי שוכן איזשהו יצר רע שרוצה לנצל תמיד את הזולת.
כן, לא, זה ברור. חוץ כן. מזה, ילדים, לא ילדים, אנשים מלכתחילה נולדים יותר טובים, פחות טובים, עם הנטיות, כן. טבעיות. כן?
זאת אומרת, בעצם, גם אדם שהוא גדל בסביבה שלכאורה נחשבת סביבה איכותית וטובה, כן, כלפי חוץ, ויש לה ערכים יפיים, עדיין בי קיים איזשהו גורם שהוא כל הזמן...
ודאי.
מבצע החטא. ומה זה החטא? החטא הוא בעצם הרצון שלי לנצל את הזולת לתועלתי.
כן.
זה בעצם החטא.
נכון.
עכשיו, בתוכנית הזאת אני רוצה קצת להתמקד על העניין הזה של ענישה. אנחנו מאוד שונאים ומפחדים גם מהעניין הזה של עונש. עכשיו, ענישה יש לה ככה ספקטרום מאוד רחב, כמו שאדם רואה אותו. אני ככה אתאר כמו שאדם רגיל רואה. יש מה שנקרא ענישה שהחברה מענישה, זאת אומרת ענישה בידי אדם, ויש מה שנקרא ענישה בידי שמיים, שזה עוד יותר מפחיד, כי זה אתה אפילו לא יודע מתי זה יגיע, איך זה יגיע, באיזה עוצמה זה יגיע, איך זה יתפוס אותך. כן, זה כל הזמן גם נמצא. גם הרבה פעמים אנחנו נוטים לתת פרשנויות כאלה ואחרות. למשל, אם אולי עשיתי, נניח אם פתאום חלילה קיבלנו איזה מחלה, או איזה תאונה, או איזה משהו כזה נורא, אז יש לך מיד מחשבה, רגע, מה עשיתי רע? מה לא עשיתי לו בסדר? אולי חטאתי, אולי עברתי.
מה שדיברת קודם, אז זו השאלה, איפה עשיתי משהו טוב?
כן.
למה לשאול על ה...
זאת אומרת, אני כרגע מייצגת...
העונש מגיע לתמיד כאילו.
כן, בדיוק. עכשיו זה משהו שהוא כל הזמן נמצא סביבנו. אז אולי השאלה הראשונה הכי בסיסית, שאני כאדם הייתי רוצה להבין, אלוהים, הוא מעניש אותנו?
אני לא מכיר את המושג הזה.
לא מכיר?
לא.
זאת אומרת, אלוהים הוא לא מעניש?
אני לא מכיר, אני לא רוצה לדבר על מושג האלוקי.
אוקיי.
כי בעיניי זה מערכת ולא שיושב בשמיים, מחליט שהוא רוצה להניש אותך או לא.
אז נגיד שיש איזה מערכת כללים וחוקים.
כן.
אז אותה מערכת כללים וחוקים, mm-hmm. היא מענישה אותי אם אני עברתי על, עשיתי משהו שהוא בניגוד לחוקי המערכת?
האם אנחנו מדברים על מערכת, איך מערכת יכולה להניש?
אז על מה מדבר המושג ענישה בידי שמיים?
בדיוק, אז מה זה ענישה בידי שמיים?
אז פשוט מאוד, אדם שעשה איזשהו פעולה לא נכונה, הוא צריך לקבל תיקון.
תיקון, לא ענישה, תיקון.
כן?
כן.
זהו. ולכן הוא מקבל את התיקון הזה. סובבים אותו, מעבירים אותו דרך כל מיני מצבים,
כן.
שהוא בעצמו גרם בעצם, כלפי המערכת הכללית הזאת, כן? והוא מרגיש עונש. כך הוא חושב שזה עונש. אבל זה לא עונש, זה תיקון.
מה ההבדל באמת בין... בוא ננסה רגע להבין כלפי האדם, אני. מה ההבדל בין עונש לבין תיקון?
אני הכנסתי יד לתוך האש.
כן.
נשרפתי.
נשרפתי.
כן? אז זה עונש או לא?
לא.
למה לא?
כי יש פה איזושהי חוקיות, זאת אומרת, בגלל שלא ידעתי.
זה בדיוק, זה כל הטבע הוא ככה, חוקים.
הבנתי. זאת אומרת, בעצם אנחנו, אז ככה, אדם חווה לפעמים מצבים מסוימים בחייו כעונש, רק מכיוון שהוא לא מכיר את החוקים.
כי הוא משייך את הרגשות שלו, האישיות שלו, לכל הטבע, הוא חושב שככה הכל מתנהג. אבל בעצם, אם היה רואה את המבנה שלו, היה רואה שהוא פועל לפי החוקים, חוק נתן ולא יעבור, בצורה מאוד מאוד חוקית, פשוטה, דידקטית, ואין שום דבר כאן משהו ששייך לאיזשהו רוצה ככה או רוצה אחרת, אלא הכל מתפקד בצורה מאוד 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 מדויקת.
כאילו שיטתית, יש פה איזו שיטתיות, כן, זה עובד כל הזמן.
יש תחילת הבריאה, סוף הבריאה, ומצב, מאיפה אנחנו מתחילים באיזה מצב, ולאיזה צורה אנחנו צריכים להגיע, צריכים להגיע לאהבה חלוטה, בין כולם, כולם יחד, ולכן אין כאן אנישה, אלה, יש רק תיקון.
תיקון. אז בוא נדבר עם כך על תיקון, אוקיי? נגדיר את זה כך, כי אני למשל יודעת שבתורה יש מקומות שבהם מוזכר עניין של מיטה בידי שמיים, ויש קרת.
קרת.
קרת, סליחה, קרת. יש קרת ויש מיטה בידי שמיים, ושניהם נחשבים איזשהו תיקון.
זה לא חשוב איך אנחנו נקרא לדברים האלה, בכל זאת, אנחנו אולי לא מבינים אותם, או שהצופה שלנו או את. אנחנו פשוט נקרא שאדם עושה כל מיני פעולות שיכול לעשות אותם בצורה יותר טובה,
mm-hmm.
עושה אותם בצורה יותר רע כדי להשלים, אז מפעילים עליו איזה לחץ. ואז זה מיועד ללמד אותו איך לעשות פעולות בצורה יותר טובה. זה הכל.
אבל
זאת אומרת, אין עונש, יש תיקון.
כן. אני מבינה שיש תיקון, אני רק מנסה להבין את כל מיני מונחים כאלה שמוזכרים בתורה שלנו, בתורת ישראל, והם לכאורה
אני לא רוצה
להיכנס.
לא, אנחנו, בין מי אנחנו יושבים? בין אנשים ש... בבית דין, בין מה שאנחנו מבינים בזה, מה שאת נזכרת, במה... על סמך זה אני לא רוצה לדבר. זה... בוא נדבר על דברים יותר מציאותיים, שנמצאים לידינו. אז אין עונש, יש תיקון.
Mm-hmm.
זהו. אין כפרה גם כן.
גם אין כפרה?
זה אין כפרה. זה, מה זה כפרה?
כן, זו שאלה, מה זה באמת?
נו.
שעשיתי משהו לא טוב,
כן.
ואז יש תהליך, הרמב״ם מפרט תהליך של ארבעה שלבים, שבו האדם יכול כאילו לעזוב את ההט שלו, להתוודות עליו ולקבל לעתיד שהוא לא יחזור אל זה, ואז הדבר מתכפר לו.
כן.
זאת אומרת שכאילו אפשר...
תיקון, גם תיקון זאת אומרת. מה אמרת עכשיו? שאני הכרתי בזה שמה שעשיתי, שזה חטא,
נכון.
שגרמתי בזה רע לבן אדם, לאנושות, לטבע, כן? על האגו, באגו שלי, ולכן אני עכשיו יכול, מה זה להתוודות? אני צריך לבדוק את עצמי, מה הייתי צריך לעשות טוב, לעומת זה מה עשיתי רע, מה הנזק שגרמתי, ואיך אני יכול עכשיו להשלים. זהו, זה נקרא כפרה. להשלים את זה. לא.
עכשיו, בוא נגיד ככה, אני בן אדם, נניח שרוצה, הגיוני, שאני אומר דבר כזה, אוקיי, אני מבינה שאני עושה כנראה עבירות וחטאים.
כל אחד.
כל אחד.
כל כן. הזמן.
כל הזמן. עכשיו, מכיוון, יש דרך להימנע אני מבינה שתיקון הוא בעצם חייב להתבצע, אז אין לי איך להימנע מהתיקון עצמו, או מהכאב שזה...
מתיקון?
כן.
לא, תיקון חייב להתבצע, זה בטוח, כמו כל חטא וחטא חייב להתבצע.
הוא תמיד חייב להיות כואב, כי בדרך כלל אנחנו מרגישים את זה כסוג של כאב, חטפנו מכה, תיקנו אותי, אבל
זה... רגע, אני לא מבין בדיוק מה את... את שאלת עכשיו כמה שאלות, כאילו, בדרך. מה את שואלת?
אני שואלת כך. כשאני מדברת למשל על מונח שנקרא אנישה, אני יודעת שכשאני מקבלת עונש, זה לא נעים לי. גם בתיקון, זה לא נעים
אז
לי.
אז כל החיים שלך, את מקבלת עונשים.
נכון.
מפני שאת לא יודעת, לא מודעת, שאת כל הזמן עושה עבירות.
אז יש לי דרך להימנע מזה? או אולי לעשות את זה בצורה יותר
כן.
נעימה?
לא, 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 לא נעימה.
פחות כואבת,
לא
כן?
לא נעימה, לא, לא. יש דרך להימנע מהעבירות. זה נקרא כמה שיותר מהר בכל הפעולות שלך, לבצע את התנאי ואהבת לרעך כמוך.
זאת אומרת, אם אני בעצם אומרת כך, אוקיי, אני יוצאת, הבנתי, אני מכירה בזה, שיש בי
יש שנאה ויש אהבה.
אני רוצה להגיע?
ואיפה את נמצאת בין זה לזה? בהתאם לזה, את יכולה לראות עד כמה שטעית, עד כמה שפשט, ועד כמה שאת צריכה להשלים. זהו. אנחנו כל הזמן, בכל החיים שלנו, כל רגע ורגע, נמצאים כל הזמן בעבירות. כי אנחנו לא מכוונים להגיע לאהבת לרעך כמוך. אנחנו לא מכוונים להתקשר טוב לאנשים. ולכן אנחנו כל הזמן עושים עבירה. ולכן החיים שלנו כל הזמן כל כך קשים, כי אנחנו כל הזמן מקבלים עונשים קטנים, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אף פעם לא מרגישים טוב.
נכון.
אנחנו כבר... המצב שמקבלים עונשים קטנים, חושבים שזה טוב.
נכון.
זהו.
אתה אומר, נו, מזל שזה קיבלתי מכה קטנה, וזה לא גדולה.
עד שאדם מת וחצי תאו בידו, זהו.
נכון. אז עכשיו אמרת משהו שפתאום הדליק לי נורא. אמרת ש... אם האדם הוא, לא, הוא בכלל לא מכוון כלפי השגת האהבה, ולכן הוא חוטף כל הזמן משניק.
כי אנחנו עזבנו את התורה, שכתוב שם, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, ואף אחד לא מטפל בזה, אף אחד לא דואג לזה, ולכן כולנו נמצאים בחטא. ואף אחד לא דואג לתקן את עצמו.
עכשיו, אם אני מכוונת, זאת אומרת, יש לי כבר רצון להיות מכוונת לאהבה.
כן.
זה כבר... עוזר לי באיזשהו אופן להתגבר על חלק מהתיקונים, אולי...
אין יותר תיקונים. חוץ מהשגת האהבה?
לא, אני מכוונת לשם, אבל זה לא אומר שאני עדיין יודעת לאור.
בסדר, אבל להתקרב לזה.
אני לפחות רוצה להתקרב לזה.
זה מספיק.
מספיק הרצון שלי, הכוונה שלי להיות מכוונת?
מספיק הרצון, לא שאת רוצה להסתפק בזה.
כן.
אבל אם את מכוונת לזה, כבר את הולכת בשביל הנכון.
אני רציתי לשאול כאן, כשדיברת,
כן.
נזכרתי כשהייתי ילד, אז הייתי אוהב מאוד מאוד לשחק במכוניות מתנגשות. אתה זוכר מה זה מכוניות מתנגשות? שאתה יושב במכונית, והיא מעוברת כזה פער, היום בטח יש טכנולוגיות יותר מתקדמות, אבל כשאני הייתי ילד, היא הייתה מעוברת לאיזשהו שדה כזה עם איזה אנטנה, מקבלת האזנה, ואתה נוסע בתוך מגרש כזה סגור, שהכל בסדר, של ילדים, אני מתכוון. והמכוניות מתנגשות כל הזמן.
אני חושב כנראה שיש בלונה
פארק. כן, אני זוכר, הייתי נוסע לנתניה מהמושב, מכוניות מתנגשות, וואלה, עפים על החיים. עכשיו, מה האלמנט שם? אתה כל הזמן מתנגש, כי יש מלא על מגרש קטן, כל הזמן אתה מתנגש. מתנגש יותר, מתנגש פחות, כמה שלא תנסה, אין מצב שלא תתנגש במשהו. והזכרת, ולמה הזכרת לי את זה? כי אמרת ככה, אתה לא מודע לזה, אבל כל החיים שלך אתה מקבל עונשים. כל הזמן אתה מקבל עונשים, כי אתה לא מכוון בכלל נכון. מה ההבדל? יש אחד מקבל מכות גדולות, אחד מקבל מכות קטנות. מי שקבל מכות קטנות,
הוא חושב שזה,
הוא חושב שזה טוב, שהוא חי בטוב.
כן.
עכשיו על זה רציתי לשאול. יש מצב של להיות בלי לקבל מכות בכלל, בלי לקבל עונשים בכלל, אפילו לא קטנים? יש מציאות כזאת?
לא.
למה?
אף פעם. אבל כי אתה מלכתחילה רע בכל הרצונות שלך, ואתה אפילו שאתה אתה הולך לתקן אותם, אבל אתה מתקן מה שמתגלה לך כרה. אין אדם עושה דבר מצווה, אלא נכשל בה. אתה קודם צריך לעשות עבירה, לראות אותה, לנצל אליך עליה, ולעשות וידוי, לשלם עליה, מה שנקרא, לעשות תיקון. לכן, אבל, אם אתה יודע שכל הדברים האלה שמתגלים, הם מתגלים מהטבע שלך המקורי, ולא אתה עשית את זה, אלא זה מתגלה כדי שאתה תתקן את זה, זה כבר משהו אחר, אז אין לך עבירות.
לא הבנתי את המשפט האחרון. אם מה?
אם אני, עכשיו, מרגע זה והלאה, כל הזמן נמצא בשמירה עצמית כזאת, בכיוון שלי, שאני הולך לגלות את הטבע שלי, הטבע שלי מלכתחילה כולו רע, על מנת לקבל, רק לטובת עצמי, לרעת הזולת, ואז אני צריך לתקן אותו, את הטבע הזה, לטובת הזולת לאט לאט. אז אפילו מה שמתגלים דברים רעים, אני מסתכל עליהם בחיוך, בסיפוק, בשבע רצון, בשמחה, כי מתגלה משהו ששים עיניך אליהם ויהיו גל של עצמות, מה שנקרא.
כלומר?
זאת אומרת שהם מתגלים כדי שאני אתקן אותם, כדי שאני אהפוך אותם לטוב.
כמו דיאגנוזה מדויקת של מחלה שלא ידעת מה היא.
נגיד, כן.
שאתה יודע כבר איך להתחיל תהליך של ריפוי.
כן.
זאת אומרת, אתה אומר שאפילו, אם אני מבין מה שאתה אומר, המשמעות היא כזו, היחס למכות שאתה מקבל בחיים, גם הוא משתנה ברגע שאתה מגדיר את המטרה נכון. אם אתה מגדיר נכון את המטרה שהיא להגיע לאהבה, אז אפילו אם בדרך אתה גם כן מקבל עונשים ותיקונים וכל הדברים השלילים שדיברנו קודם, אתה כאילו מפרש אותם אחרת כי הם מכוונים אותך.
זה נקרא, אני שמח ברשעים שמתגלים.
כי הם מכוונים אותך יותר מהר ומדויק למטרה?
ודאי.
מכל התוכנית שלנו עד כה, אני בתחושה של ווייז כזה, כאילו שיש איזה מערכת ניווט.
נכון.
שהיא כאילו מפעילה בעצם אותי ואת כולם, בלי שמספרים לי מה היעד הסופי, שאלה, כאילו נתנו לי אוטו, אמרו לי, סע, צא לדרך, כל הכבישים לפניך. אני נוסע כפה מימין, כפה משמאל, כפה מלפנים, כפה מאחור. למה? כי אתה לא נוסע למקום הנכון, אני בכלל לא יודע לאן נוסעים.
אתה למדת בישיבה, אני מצטער, לימדו אותך ואהבת לך כמוך, כלל גדול בתורה, כלל. זאת אומרת, זה כולל כל מה שאתה צריך לעשות.
איך הוא קשור ליעד, ליעד?
היעד שאתה מגיע לאהבת הזולת בצורה חלוטה.
ולמה זה היעד? למה זה היעד שאליו כולם צריכים לנסוע בסוף?
כי אז אתה גורם לכל הטבע להיות עגול, אינטגרלי, מחובר, כללי, שבו אתה מרגיש שלמות. ובשלמות הזאת אתה מגלה כוח השולט בהטבע כולו, שהוא נקרא אלוקים.
עכשיו אני רוצה עוד פעם לחזור למושג של כפרה. הרי התמונה הגדולה, אני רוצה עוד פעם לרדת לפרטים. העניין הזה של כפרה. העניין הזה של כפרה הוא כבר שלב, אם אני מבין נכון את ההסברים שלך, שלב מתקדם. אדם השלמה, מבין שהיה השלמה, לא בסדר
השלמה,
ורוצה...
השלמה, פשוט מאוד. כפרה זה השלמה.
כלומר?
שהתגלה איזשהו פגם בהתנהגות שלי כלפי הזולת, לרע, ואני עכשיו השלמתי אותו בטוב. לכן זה נקרא לכפר.
כלומר, הכרתי בו, התחרטתי עליו,
כן.
אני לא אבצע את זה יותר, כן. זה נקרא שבעצם השלמתי,
כן.
תיקון.
אבל יש לפעמים, יש גם כן הנישה, שאני צריך להרגיש עד כמה שזה רע, שלא לחזור על זה, זאת אומרת, יותר מכפרה, צריכה להיות גם כן הנישה, ויש, זה ים של דברים מאוד מעניין, שאנחנו בדרך התיקון לומדים את זה על עצמנו.
אז זה בדיוק הדברים שאני כאילו רוצה נורא להבין. הבנתי עכשיו את הכפרה, שזה באמת איזשהו תהליך שהאדם עבר, והוא מגיע לאיזושהי השלמה ותיקון.
כן.
אז הזכרת באמת איזושהי הנישה, זאת אומרת, לא יש פה עוד איזשהו אלמנט נוסף, לא מספיק שאני הבנתי ותיקנתי, אלא יש פה עוד איזה עומק. מה זה בעצם, על מה אני מקבל את הנישה?
זה שכדי לא לחזור על אותו דבר. כי העניין שלנו, שאם אנחנו מרגישים רע,
כן.
ויכולים מיד לחסות אותו בטוב,
כן.
אז אנחנו יכולים לראות זה רע, בסדר זה רע, אני מתחרט עליו, כן? ואני מכסה אותו בטוב, ואז אני אפילו זה שכיסיתי אותו בטוב, אני עשיתי מצווה.
כן.
אז למה שאני שוב לא אגלה את הרע?
הבנתי. זאת אומרת, יש פה מקום שבעצם איזשהו, שכאילו הכפרה יכולה אולי להתאפס על ידי אדם, כי לא מספיק חזקה ומשמעותית, ואז הוא יכול לעבור על זה עוד פעם, וכאילו שוב לחפר על זה.
לכן אני צריך להשלים את החטא שלי,
כן.
ומה שגרמתי לאדם זר, או למישהו זר, או לטבע, כן? וגם כן לכללות המערכת. יש בזה חשבונות קצת יותר ממה שאנחנו חושבים, כאלה שאל פני השטח.
אני חייב עוד שאלה. אתמול התנהגתי לא בסדר למישהו. זה נקרא בהגדרות שלנו שעשיתי חטא.
כן.
מה עכשיו יקרה לי?
זה כבר רשום במערכת הכללית.
מה רשום?
בכל המחשב הזה הגדול שאנחנו קיימים, כן? בכל המטריצה הזאת, רשום שאתה גרמת למישהו נזק.
אוקיי, אתה אומר, קודם כל זה נרשם.
נרשם שאתה גילית את הרע, אתה גרמת למישהו רע ספציפי, אתה גרמת רע לכל המערכת הכללית, שכולה צריכה להיות שלמה. כן? אז אתה צריך עכשיו לדעת איך אתה מחפר על כל הדברים האלה.
אני יכול לחפר על אתמול? אתמול עשיתי לרע.
ודאי. מה זה אני... אין, ברוחניות אין בכלל. בעניינים האלה אין זמן.
מה זאת אומרת אין זמן?
אין זמן. זה מערכת הכללית שהיא חייבת להגיע כולה לטוב פעם. לשלמות. ולכן מה שעשית באיזה מקום ואיך שהוא, מתי שהוא, זה הכל נרשם ונשאל. ונרשם
ונשאר.
נשאר.
אז על זה בדיוק אני שואל, אם הכל נרשם והכל נשאר,
כן?
איך יכול להיות שאני מתקן את הרע שעשיתי אתמול?
מה ההבדל בין אתמול להיום?
שכבר נרשם שעשיתי רע.
בסדר נרשם. כבר מלכתחילה שאתה נולדת, אתה יוצא עם הארגז מלא רע. ככה, מלא נחשים.
אתמול עשיתי רע, אתה אומר, זה היה ידוע מלכתחילה. במערכת היה ידוע מלכתחילה שאני אעשה...
אין רק חדש בעולם.
אין רע חדש.
מחטא הצדת, הכל מתגלה רק לאט לאט, מנות מנות תנות.
אוקיי, זה מצד המערכת הגדולה אולי. כן. שאני לא מבין איך היא עובדת, אבל זה גם לא חשוב לי. חשוב לי אני, מה אני מבין מהחיים. אני מנסה להבין את החיים קצת יותר טוב בסך הכל, כדי לחטוף פחות כפות ולהיות יותר מכוון לטוב. מהמקום הזה אני שואל, אתה, כי כל פעם שאתה אומר לי, במערכת יודעים מראש שאתה תעשה חטאים, יודעים זה, הכל, כי במערכת אני רואה זה כמו האח הגדול, יודעים הכל.
כן.
אז אני עוזב רגע את המערכת, כי אני לא מצליח לעכל את זה אפילו. כן. אין זמן, אין זה. אני יורד רגע אליי. אני רוצה שהחיים ילכו בכמה שיותר טוב. אתמול התפלק, יצא לי לעשות רע למישהו.
נו.
עשיתי.
כן.
איך עכשיו אני יכול לגרום לזה כמו שאתה קורא לזה, התיקון כיוון, זה כאילו התנגשתי בקיר ומחזירים אותי לכיוון הנכון. איך אני יכול לגרום שהתיקון כיוון יהיה הכי עדין שאפשר? אני מבין שצריכים לכוון אותי נכון, אבל איך אפשר שזה יהיה עדין, אתה יודע, באהבה, בלא, לא במשהו שירסק אותי. אני, יש לי על זה השפעה? זאת השאלה החשובה לי.
כן.
יש לי, כבר משמח. איך אני יכול למזער את הנזקים, מה שנקרא? איך אני יכול?
קודם כל, אתה צריך לבדוק את עצמך, בשביל מה אתה צריך לחפר. שלא יהיה לך נזק. שלא יחכה לך גיהנום.
שלא ייפול משהו, אתה יודע, אתה נוסע בכביש, הילדים בזה, משהו יכול ליפול כל רגע, נופל משהו.
זאת אומרת, לא אכפת לך את הזולת שגרמת לו נזק, אלא אכפת לך שעל ידי הנזק שגרמת לו, אתה לא תנזק.
אם להודות על האמת, זה קצת יותר חשוב, כן. לא, גם לא נעים לי מזה שעשיתי לרע, אבל אם חס ושלום יקרה, עכשיו איזה אסון, אז זה יותר... לא, אני לא בעד להיות רע, אני רק אומר, יצא לי להזיק.
אדוני, אתה רואה שמכאן והלאה כבר צריכים ללמוד איך לעשות תיקונים, על כל התיקונים האלה מדברת חוכמת הקבלה. אני לא מסוגל לפרש לכם את זה, לפרט זה, זה משהו, אבל זה, זה משהו מאוד מעניין, זה, זה מביא את האדם לשלמות, זה פותח לו דרך להכרת האלוקות, וכל המערכת הבריאה, לעולמות ממש, לחיים מעל המוות וכן הלאה, כי ברגע שאנחנו מתחילים לתקן את הנשמה שלנו, כל הרע הזה, זה נקרא היצר רע הזה, זה נשמה מקולקלת, כשאנחנו מתחילים לתקן אותה, ומתחילים לקבל במקומה נשמה המתוקנת, שם אנחנו מתחילים להשיג את המציאות על. לא דרך היצר הרע, אלא דרך יצר הטוב. ואז אנחנו חיים.
מה זה מציאות? מציאות על, שתי מילים, הרב לייטמן, יש לנו עוד חצי דקה. כמה מילים, מה זה המציאות על הזה? מה זה, מה זה מציאות על?
מה שאדם מרוויח, אם הוא מגיע לאהבת הזולת. זה הכל.
אם אדם מצליח להגיע לאהבת הזולת, הוא מתחיל להרגיש מציאות על?
כן.
במה היא על?
זדנה.
במה היא על?
שהיא מעלה האגו. לכן זה נקרא על. על פני האגו שלנו. אבל זה מציאות שאין שם שום דבר רע, לא נזק ולא עזק, לא כלום. אלא אדם נמצא בשלמות, שהיא אף פעם לא פחות, אלא רק מתגברת ועולה יותר ויותר ויותר. ולכן ההרגשה הזאת היא מקנה לו הרגשת החיים נצחיים.
קנינו, הרב לייטמן.
ההמשך יבוא.
המשך יבוא. תודה רבה.
תודה.
תודה לך, ניצה. תודה גם לכם שהייתם איתנו. ההמשך יבוא. חיים חדשים, כל טוב, להתראות.